ברשות כל התלמידי חכמים וכל הקהל הקדוש הזה, הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו בסייעתא דשמיא הערב, האם ניתן לבנות את בית המקדש בזמן הזה? נכתבו דברים על זה, אני לא מתיימר לדעת את הכל, קצת על אפס קצה תראה וכולו לא תראה, ודאי לא לפסוק הלכה ולהכריע, אלא רק לדון קצת בשאלות, וגם לא לדבר מהצד המדיני, הצבאי או הביטחוני, אלא אך ורק מהשאלה ההלכתית גרידא, בלי להיכנס לעיונים אחרים. הרמב״ם מנה בהלכות בית הבחירה בין קודם כל מצוות עשה לבנות בית המקדש, והוא כותב בהלכה מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. מה הביטוי מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות? אולי אפשר לראות בזה רמז שכוונת אמר אמר שאם נניח שהיום אי אפשר להקריב קורבנות מסיבות הלכתיות או מעשיות, לא חשוב, לא ניכנס כעת לדיון הזה, אז בכל זאת המצווה קיימת שהבית יהיה מוכן שברגע שתוכל להקריב קורבנות תקריב בו קורבנות. נכון שלפי הרמב״ם אפשר גם בזמן הזה, גם אם אין בית אפשר להקריב קורבנות, אם אין בעיות אחרות, הרמב״ם פוסק שמקריבים אף על פי שאין בית, כמו שהגמרא אמרה, אבל המצווה מן התורה שיהיה בית, אם אי אפשר תקריב בלי בית, אבל המצווה מן התורה שיהיה בית, מקום להשם כבר יש, ללמוד דוד ושלמה נבחר המקום, אבל התורה רוצה שזה לא יהיה מקום, אלא זה יהיה בית, לא אוהב כמו שהיה במדבר, ולא מזבח בלי בית, אלא התורה רוצה שיהיה בית, לעשות בית להשם. מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. הפסוק ועשו לי מקדש נאמר כידוע על אוהל מועד שבמדבר, בכל זאת הרמב״ם מביא את זה כהלכה לדורות, וכך מוכח, כי התורה אומרת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. לא כתוב כן תעשו, אלא וכן תעשו. אז מסבירה מה? וכן תעשו לדורות. אז זאת אומרת שזה לא מצווה חד פעמית למשה רבנו, אלא זו מצווה לדורות. אז לכן גם הפסוק שנאמר במדבר יכול לשמש כראיה על המקדש לדורות. כך כאילו אני פשוט בדעת הרמב״ם. צריך לדעת שיש הבדל יסודי בין הרמב״ם ובין הגמרא, למרות שהרמב״ם כמובן מבוסס על הגמרא, בכל זאת יש הבדל יסודי בין מה שהרמב״ם רצה לכתוב ובין מה שהגמרא רצתה לכתוב. הגמרא רצתה לכתוב ספר של לימוד תורה, כל חלקי התורה. הרמב״ם רצה ספר של פסק הלכה. מה ההבדל? ההבדל הוא כשלומדים תורה, לומדים מה שהיה ומה שיהיה, הבא מינות ומסקנות, הכל. כשזה פסק הלכה, אז לא שייך הבא מינות וגם לא שייך מה שעבר. לא שאני נפסוק הלכה מה היה בימי משה או מה היה בימי יהושע. שייך רק נפסוק מה אני צריך היום לעשות, או היום או בימות המשיח, אבל מה צריך לעשות, לא מה היה. למשל, בגמרא יש כמה דפים שעוסקים בעניין הקרבה בבמה, איך מקריבים בבמה, אם אפשר להקריב בבמה בלילה, ואם זר יכול להקריב, עוד שאלות דומות. והרמב״ם לא מזכיר את זה בכלל, למה? כי הרמב״ם סובר שמיום שנבחרה ירושלים כבר לא יהיה לעולם היתר במות, אז מילא זה לא נוגע לנו. הגמרא מסבירה מה היה, זה חלק מלימוד התורה לדעת איך הקריבו בימי משה או בדור אחר אם היה היתר במות. אבל הרמב״ם פותם מה יהיה, מה אתה צריך לעשות, אתה כיהודי, והיות הוא סובר שכבר לעולם לא יהיה היתר במות, אז הוא לא צריך לומר מה היה הדין בימי הבמות. אז אם הרמב״ם כותב כאן שמצוות עושה לעשות בית להשם, זאת אומרת שזה רק מצווה שהייתה פעם בימי משה או בימי דוד ושלמה, אלא גם מצווה היום בכלל. הרמב״ם הרי מונה כללים שרשים כפי שהוא קורא להם בספר המצוות, לפי מה אנחנו מונים תרי"ג מצוות. כי קיבלנו מחזק שחשבון המצוות הוא תרי"ג, אבל מצד שני, אם לבנות כל דבר שאמר הקדוש ברוך הוא, אז יצא הרבה יותר מתרי"ג. אז צריך איכשהו לקבוע כללים. מה אנחנו מונים בתרי"ג מצוות ומה אנחנו לא מונים. ואחד מהכללים של הרמב״ם, שאין לבנות מצווה שאינה נוהגת לדורות. מצוות שהיו רק בימי משה או בדור אחר, זה לא נמנע מתרי"ג מצוות. יש אולי חולקים על הכלל הזה שהרמב״ם, אבל הרמב״ם לפחות כך סובר, שמצוות שהיו לשעה לא מונים אותן. אחת הטענות, אם למנות מצוות שהיו זמניות, אז הייתה מצווה לעשות במצרים דם בצפרדים וכינים, אבל זה לא נמנע מהמצוות. המצוות זה מה שהשם רוצה שיהיה בדורות. אז אם הרמב״ם מונה למצוות עשה לעשות בית להשם, זאת אומרת שזו מצווה שנוהגת בכל הדורות, לא מצווה זמנית, לא מצווה לימי משה או לימי יהושע או לימי דוד, אלא מצווה לכל הדורות. והרמב״ם כותב את הפרטים בניגוד ליתר במות שהרמב״ם לא כותב, כמו שדיברנו קודם, פרטי בניין המקדש הרמב״ם כותב. למשל הוא כותב שאין בונים בית המקדש בלילה ובניין בית המקדש דוחה יום טוב, כותב את כל ההלכות איך לבנות בית המקדש. אז אם כן, זו מצווה שנוהגת לדורות, זו לא מצווה חד פעמית, אלא מצווה שנוהגת לדורות. מה הפירוש שאנחנו מדברים מצווה שנוהגת לדורות? זאת לא אומרת שבכל הדורות אפשר לקיים את המצווה, גם לא אומר שבכל הדורות יש צורך לקיים את המצווה. יש דורות שבית המקדש כבר בנוי, אז אין צורך לבנות את בית המקדש. או יש דורות אולי שבית המקדש אומנם לא בנוי, אבל מבחינה הלכתית או מעשית אי אפשר לבנות את בית המקדש. אבל המצווה כשלעצמה קיימת, זאת אומרת שיתמלאו כל התנאים, תבנה את בית המקדש. כמו למשל הרמב״ם מונה מצוות שאפילו אף פעם לא התמלאו ואולי לא יתמלאו, וקווים אפילו שלא יתמלאו התנאים, כמו עיר הנידחת. יש לי הבגמה שעיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. בכל זאת המצווה היא מצווה שאם מצד אחד חס ושלום יתמלאו כל התנאים שרוב העיר עבדה עבודה זרה וכן הלאה, ומצד שני יש כל התנאים שיש סנהדרין הגדולה ויתר התנאים, אז אתה צריך לנהוג כדין עיר הנידחת. מקווים שאף פעם לא יהיה מצב כזה, בין סורר ומורה יש אומרים שלא היה ולא עתיד להיות, אבל אם חלילה יהיה, אז יש הלכות איך לנהוג איתו. אבל זאת לא אומרת שבכל דור מוכרח להיות שאפשר לקיים את המצווה הזאת, אבל הכוונה שהיא מצווה שנוהגת לדורות, שבכל דור אם מתמלאים התנאים הדרושים, אם מצד אחד המקדש לא קיים שיהיה צורך לבנות אותו, מצד שני יתמלאו כל התנאים הדרושים, אז המצווה מחייבת אותך לבנות את בית המקדש. יש למשל בתורה מצווה להילחם במדיין, יש בתורה מצווה להילחם בעמלק. מצוות מלחמת מדיין הרמב״ם לא מנע בתרי"ג מצוות, מצוות מלחמת עמלק הוא כן מנע בתרי"ג מצוות. למה? כי מלחמת מדיין הייתה הוראת שעה למשה רבינו, הוא היה צריך להילחם במדיין. היום אם תקום ממלכה מדיינית אין לנו חיוב להילחם נגדה. זאת אומרת, זה המלחמה נגד עמלק היא מלחמה להשם ועמלק מדור דור, זה לעולם ועד. אז זה הרמב״ם מנע בתור מצוות עשה. אז זה גם כזה, לא תמיד אפשר לקיים קיים את זה. יש אולי זמנים שאין לנו כוח ללחם נגד המלאק. היום לא יודעים מי הוא המלאק, כי בקושי יודעים מי הוא יהודי, איך ידעו מי הוא המלאק. יכול להיות מה שמרדכי ואסתר גמרו את המלאקים, אולי אין כבר המלאקים, אם יש דעות אחרות גם כן. בתנ"ך נראה שבני שמעון במלחמה במלאק היכו את שארית הפליטה למלאק. אבל זה לא מעניין אותנו מבחינה זו. המצווה היא בכל דור אין המלאקים, בטח טוב. אם יש המלאקים אתה צריך למחות אותם. אז אם יש מקדש אתה לא צריך לבנות אותו. אם אין מקדש ויש התנאים הדרושים, אתה חייב לבנות אותו. זו מצווה לדורות, ולכן הרמב״ם גם כותב את פרטי המצווה איך לעשות את זה. לכאורה הדברים פשוטים, אם השם ציווה, למה שזה לא יהיה מצווה לדורות? אבל יש בציבור דעה נוגדת, שזה לא מצווה לדורות, וזה מתבסס על דברי רש"י ותוספות, שהם מצידם מתבססים על גמרא ומדרש. הגמרא אומרת שישנה אפשרות שבית המקדש ייבנה ביום 15 בניסן, או בליל 16 בניסן. הגמרא שם דנה על קורבן העומר, אז מתייחסת לאפשרות שיבנה בית המקדש ביום 15 בניסן, או בליל 16 בניסן. אז שאלו רש"י ותוספות, ועוד רש"י, מה ייתכן? הרי למדנו כרגע שאין בניין בית המקדש דוחה יום טוב, ו-15 בניסן זה יום טוב ראשון של פסח. ולמדנו שאין בניין בית המקדש בלילה, אז ליל 16 בניסן זה לילה. יכלו גם לשאול מה בנוגע לחול המועד, לא נכנס כעת לדיון אם בניין בית המקדש דוחה חול המועד או לא. אבל כל פעם ליל 16 זה לילה, אז הם שאלו מצד לילה. אז הם תרצו שהני מילה בבית המקדש שבידי האדם, אבל בית המקדש שלעתיד לבוא ירד בנוי מן השמיים, שהביאו מהמדרש, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך, כביכול הידיים שהקדוש ברוך הוא לבד בונות את בית המקדש. אם כן, יוצא שזה כבר לא מוטל עלינו, אנחנו צריכים להתפלל שהשם יבנה מה שיותר מהר את בית המקדש, אבל לא מוטל עלינו לבנות אלא לחכות שירד בנוי מן השמיים. אז אם זה רק הייתה מחלוקת בין הרמב״ם, בין רש"י ותוספות ובין הרמב״ם, אז ניחא, הרמב״ם חולק על רש"י ותוספות, אבל הרי הם מתבססים גם על הגמרא ועל המדרש, אז מה נגיד בנוגע לזה? הרמב״ם לא יכול לחלוק על הגמרא? אבל יש, באמת נאמרו כמה תשובות על הגמרא הזאת. יש תשובה למשל של המאירי, שהמאירי אומר שחיישינן ובית דין טועים, כבר 2,000 שנה לא בנו בית מקדש, אז אולי בית דין יטעו ויחשבו שבונים בית המקדש בלילה או ביום טוב. אז לכן אמרה הגמרא שייתכן שבית המקדש ייבנה ב-15 או בליל 16. אבל יש להעיר על דברי המאירי. אם אפילו יקרה כדבר הזה, שבית דין יבנו בית המקדש ביום טוב, יכול להיות שהוא יהיה פסול מדין מצווה הבאה בעבירה. היות והדין שאסור לבנות ביום טוב, אז אולי זה מצווה הבאה בעבירה. וכן בלילה, אם אפילו יקרה שבית דין יתרו ויבנו בלילה, יש ירושלמי שאומר שאם הקימו בלילה, זה פסול לקורבנות של היום. ועומר קרב ביום, אז לקורבן העומר לא יועיל מקדש שנבנה בלילה. אז אם כן, זה לא תירוץ, זה לכאורה מה שהמאירי תרץ. המאירי בוודאי סבר אחרת, אבל לכאורה יש מקום לדון בתירוץ הזה של המאירי. יש תירוץ אחר שאמרו, מתי צריך לבנות ביום ובכל כשישראל בונים את בית המקדש, אבל לעתיד לבוא כתוב ועמדו זרים וראו צורכם ובנו בני נכר חומותייך, אז הגויים יבנו והם יוכלו לבנות גם בלילה, גם בשבת ויום טוב. אז זה יפתור את הבעיה הזאת. לעניות דעתי גם התירוץ הזה אי אפשר לומר. כשישעיהו הנביא מבטיח ובנו בני נכר חומותייך, הכוונה לאותם החומות שאנחנו צריכים כיום או בשביל דיור או בשביל הגנה נגד אויבים, אז אם בכלל לא נצטרך אותם לעתיד לבוא, אז גויים יעסקו בעבודה, כמו שמתחילת מתן תורה השם אמר לנו ואתם פיולים ממלכת כהנים, שאנחנו נעסוק בתורה ואומות העולם יהיו משובדות, כמו שגם אומרת שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום מתקיים ובני נכר יקריכם וחורמכם ואתם כהני השם תיקריו, אבל לא לבניינים שהם בעצמם מצוות עשה, כמו בניין המקדש. אנחנו לא מייחלים לזה שהגויים יקיימו במקומנו את המצוות. העבודה שהיא באה מכוח הכללה שהשם קילל את אדם הראשון, אז לעתיד לבוא תתבטל מאיתנו, תשאר רק לאומות העולם. אבל מצוות זה להפך, זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה לא עונש בשבילנו לבנות את המקדש, זה מתנה בשבילנו. אז ודאי אנחנו לא מקווים שהגויים יבנו במקומנו את בית המקדש. הרמב"ם כותב בשעה שנכנסים הבנאים לבנות ולתקן בהיכל, מוצאים שם את הטומאה, מצווה שיהיו הנכנסים כהנים תמינים. לא מצאו תמינים, ייכנסו בעלי מומים. ואם אין שם כהנים, ייכנסו, כל זה גמרא בסוף הירמיה. ואם אין שם כהנים, ייכנסו לוויים. לא מצאו לוויים, ייכנסו ישראל. מצווה בתורים, לא מצאו תורים, ייכנסו תמאים. אבל הרמב״ם וגם הגמרא לא העלו אפשרות שאם אין יהודים, אז גויים יבנו את ההיכל. לא בא בחשבון, לא גויים יבנו את ההיכל, יהודים יבנו את ההיכל. זה לא עונש, זה שכר לבנות את ההיכל, זה לא עונש. יש תירוץ אחר שאמרו שהמצווה לבנות את המקדש היא באמת רק ביום ורק בחול, אבל בשביל הקרבת העומר לא צריך את המקדש. הזכרנו קודם שהרמב״ם פוסק שמקריבים אף על פי שאין בית. מה שאני צריך בשביל להקריב את העומר זה רק המזבח, אז אולי המזבח ניתן לבנות גם בלילה וגם ביום טוב. ולעניות דעתי גם זה אינו עומד מבחן, כי מפורש בגמרא בזבחים שקדושת המזבח הפנימי היא באמת קדושת כלי שרת, וזה אפשר אולי לעשות גם בלילה, אבל קדושת המזבח החיצון היא קדושת בניין, היא חלק מצורת הבית, הוא מזבח אבנים, הוא מחובר לאדמה, הוא חלק מבניין הבית, זה המזבח. אז ודאי אם כל הבית צריך לבנות ביום ולא בלילה ובחול ולא ביום טוב, אז מסתבר שגם המזבח ככה, אי אפשר לבנות אותו בלילה, אי אפשר לבנות אותו ביום טוב. אבל מה שנראה לעניות דעתי לומר זה תירוץ אחר שמסתום אומרים כבר על הרמב״ם. הגמרא דנה במסכת סנהדרין בסתירה שבתוך הפסוק בעצמו. הפסוק אומר על הגאולה עתידה, אני השם בעיתה אחישנה. בעיתה משמע שיש זמן קבוע לגאולה, ואחישנה משמע שהשם מאר אותה לפני הזמן. אז אומרת הגמרא כידוע שאם זכו אחישנה, ואם לא זכו בעיתה. זאת אומרת שאין זמן מוחלט לגאולה, יכולים להיות זמנים שונים לגאולה, תלויים במעשי בני אדם. באמת גם בגאולה הראשונה היה כך. השם אמנם אמר לאברהם 400 שנה, אבל מצד שני יש בחז"ל שהפייטן בפרשת החודש אומר, נעקה החישה כסף לאות, נחצו ב-210-400. שהיו במצרים רק 410, רק 210 שנים במקום 400, מפני שצעקו אל השם, אז החיש את הקץ. ומצד שני, הרמב״ן אומר שהשם מוסיף 30 שנה, כי כתוב במושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז איך ייתכן? לעניות דעתי מותר לומר שכל הדברים אמת, אם כי הרמב״ם כנראה לא קיבל בדרך שאני אומר, אבל כל הדברים אמת. זאת אומרת, נאמר לאברהם אבינו מראש שהגלות תהיה 400 שנה, אבל לא נאמר מאיזה רגע השם מתחיל לחשב את ה-400 שנה. אז אם היינו זוכים, השם היה מחשב מברית בין הבתרים, ואז הייתה יציאת מצרים 30 שנה יותר מוקדם. ובני שחתנו במצרים, אז השם חישב מלידת יצחק אבינו, ולא מברית בין הבתרים. מצד שני, אם לא היינו צועקים, השם היום חשב מהירידה למצרים, או משעת השעידות. מפני שצעקו, אז השם הקטים לחשב מלידת יצחק אבינו. אז כך שהכל אמת, הארבע מאות שנה אמת, ומה שהרמב"ן אומר אמת, ומה שהפייטן אומר אמת, הכל אמת, כי לא נקבע בראש איזה ארבע מאות שנה, זה נשאר תלוי לבחירה של בני אדם. הרב מבריסק אפילו אומר שהיו שתי גזרות של 400, גזרה שהשיבוד יהיה 400 שנה ושהגלות תהיה 400 שנה. על הגלות התירוץ הוא כי גר יהיה זרעך מיום שנולד יצחק אבינו, אבל השיבוד, שקושי השיבוד השלים, שהמצרים בררו את חיינו כל כך, מה שהיו צריכים להרר ב-400 שנה הספיקו בזמן הרבה יותר קצר. אז הם הקפידו על שיעור חזון איש ומעבר לשיעור חזון איש, אז הספיקו בזמן קצר מה שהיו צריכים להספיק ב-400 שנה. וזה הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ שהכל ייגמר ברגע אחד. אז זאת אומרת שלמרות שנאמר בתורה הזמן, בכל זאת היה אי אפשר לדעת מראש מתי יהיה. לכן כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה למצרים, הוא נותן לו אותות ומופתים, שייתן לו לוח, שיראה שעברו 400 שנה, התירוץ זה לא יהיה הוכחה, מפני שלא יודעים ממתי 400 שנה. צריך לדעת שהשם החליט שעכשיו נגמרו 400 שנה, מלדעת יצחק השם מחשב, ולא בזמן אחר. אז לכן היה צריך אותות ומופתים במצרים. כמו שזה בגולה של מצרים, כך זה בגולה העתידה. רב סעדיה גאון עושה חשבון מתוך ספר דניאל מתי נהיה הגולה. בא עם עזרא ושואל את זה, דניאל בעצמו בסוף כל החשבונות אומר, ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה, הוא אומר אל המלאך שמדבר איתו, אדוני, מה האחרית אלה? ויאמר המלאך עונה לו, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. אז אם דניאל בעצמו לא הבין, אז איך רב סעדיה גאון יבין? כך שואל אבן עזרא. לעניות דעתי שלהם צודקים, רב סעדיה גאון צודק ואבן עזרא צודק, מה פירוש? רב סעדיה גאון עשה חשבון, רש"י עשה חשבון, יצא לו זמן אחר מהחשבון של רב סעדיה. המלבי"ם עשה חשבון ויצא לו זמן אחר משל רש"י. אף אחד מהחשבונות האלה לא התממש. אנחנו עדיין מצפים לראות את קץ הפלאות. אז מה הפשט? אז כולם טעו? כולם לא טעו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בכוונה נאמר לדניאל בלשון סתומה, כדי שיתכנו כמה פירושים. אם היינו זוכים, היה מתקיים החשבון של רב סעדיה גאון. ואם היינו זוכים קצת פחות, אז החשבון של רש"י, או לפחות זה של המלבי, והיות וגם זה לא זכינו, אז מקווה שיש חשבון אחר בשנת תשס"ב. אבל היה יכול להיות החשבון של רב סעדיה, או חשבון אחר, אז גם רב סעדיה צודק, אלא גם איננו צודק. דניאל ידע את כל החשבונות האלה, הוא הבין מה שרב סעדיה הבין, גם דניאל הבין מה שהוא רצה לדעת, איזה מהם יתקיים באמת. וזה המלאך לא הסכים לגלות לו, כי זה תמיד בבחירה של בני אדם, אם זכו יהיה כך ואם לא זכו יהיה אחרת. אז לכן המלאך לא מסכים לגלות לו איזה מהחשבונות יתממש באמת. כמו שזה בנוגע לזמן של הגולה, זה גם בנוגע לצורה של הגולה, איך תהיה הגולה. חזל שוב שואלים סתירה, כתוב בדניאל, בערו עם ענני שמגיע כבר אינה שעתי יבן, שמלך המשיח יבוא במירב ימינו עם ענני השמיים, צורה ניסית ומכובדת. לעומת זה בזכריה נאמר, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע, הוא עני ורוכב על חמור, צורה לא ניסית ולא מכובדת. אז שואת את משהו ואת הסתירה בין שני הפסוקים, ועונה אותו תירוץ, אם זכו עם ענני שמיה, ואם לא זכו, אני ורוכב על חמור. זאת אומרת שהגולה יכולה לבוא בצורות שונות, אי אפשר לדעת מראש איך תהיה צורת הגולה. הרב בהלכות מלכים, כשהוא מדבר על צורת הגולה, כתב הרמב״ם, יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת יומות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ישר את ישראל ולכין ליבם, שנמה עיני אנוכי שולח לכם את אליה וכו'. אני מקצר קצת את השון שלו. בכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. למה? מפני שזה לא מוכרע. וגם עכשיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים, אבל עכשיו מוסיף הרמב״ם משפט שאנחנו, היה אסור לנו לומר אותו, אבל הרמב״ם יכול לומר אותו, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרעה פסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סידור הוויה, דברים אלו לא דקדוקיהם עיקר בדת. כלומר, להאמין שיבוא משיח זה מעיקרי הדת, אחד מ-13 עיקרים, אבל איך יבוא, באיזה צורה יבוא, זה לא מעיקרי הדת. אתה לא יכול לדעת, הדברים סתומים אצל הנביאים. למה? מפני שזה תמיד בבחירה של בני אדם, יכול להיות שנהיה צדיקים, אז מלחמת גוג ומגוג תתנהל בין המלאכים בשמיים. ואם אנחנו לא צדיקים, תתנהל על הארץ עם טנקים ותותחים, אינני יודע. אז... אז לכן גם אם אתה יודע את כל פסוקי הנביאים וכל מאמרי חז"ל, אתה עדיין לא יודע מה מהם יתממש ואיך יתממש. יכול להיות שכל אותם הפסוקים שלמדת ביחזקאל או בספר אחר, מלחמת גוג ומגוג, יתפרש על מלחמה בין המלאכים בשמיים. אם יכול להיות אחרת, יתפרש כפשוטו על מלחמה בני הארץ וכן הלאה. לכן כל הדברים האלה לא ידע אדם איך נראה שיהיו. יש כל מיני יהודים שאומרים בדיוק שהם יודעים, אבל הם כנראה לא אדם לפי ההגדרה של הרמב״ם. כי לא ידע אדם איך נראה שיהיו. אפילו חז"ל לא הייתה להם קבלה בדברים האלה. אז אם כך, אז ייתכן גם שלבניין בית המקדש יש שתי צורות. יש צורה שירד בנוי מן השמיים, ויש צורה שיבנה בידי אדם. זה לא מוכרח שיש רק צורה אחת לבניין בית המקדש. ייתכן שיש צורות שונות, במצב אחד ירד בנוי מן השמיים, ובמצב אחר ייבנה בידי אדם. אז ממילא אין סתירה בין הגמרא ובין מה שהרמב"ם דיבר. הגמרא מעלה אפשרות, אפשרות שבית המקדש ירד בנוי מן השמיים, ואז יכול לרדת גם בליל 16 או ביום 15 ניסן. כלומר, זה הרמב״ם הוא לא פוסק בשביל השמיים, השמיים יודעים לבד בלי רמב״ם. רמב״ם פוסק בשבילנו, כל זמן שאין בית המקדש מן השמיים, אז אתה צריך לבנות אותו, ואתה צריך לבנות אותו בחול, ולא ביום טוב, וביום, ולא בלילה. אז אין בכלל סתירה בין הגמרא ובין מה שהרמב״ם כתב, וגם לא בין רש"י ותוספות. אמנם כתוב, הם הביאו את הפסוק, מקדש השם כוננו ידיך, אבל זה נאמר לא דווקא על בית שלישי, תכף נראה, זה נאמר גם על בית ראשון, אלא שתלוי אם זכו או לא זכו. אם עכשיו נשאל את השאלה איזה משתי הצורות מתייחסת למצב של זכו ואיזו מתייחסת למצב של לא זכו, אם זכו ירד בנוי מן השמיים או אם זכו ייבנה בידי אדם, אני חושב פשוט שאם, הרי דיברנו קודם שהמצוות הן זכות לישראל, רצת השבורות זכות את ישראל, אז אם זוכים בונים אותו בעצמם, אם לא זוכים אז ירד בנוי מן השמיים, או אם ננסח אחרת, אם זכו אז יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא במעשה ידינו, אז אנחנו ראויים לבנות. אם לא זכו ובכל זאת הגיע הזמן לגאול את ישראל, אז כביכול מוכרחים להוריד אותו בנוי מן השמיים, כי אנחנו לא ראויים לבנות אותו. זה מסברה, אבל אני רוצה להביא גם ראייה לזה. במסכת שמחות נמנית רשימה של דברים שהיו ראויים לנתן ועמדו פלוני ופלוני וניתנו על ידם. אחד מהם יש לנו גם בגמרא, הראויה הייתה פרשת נחלות מהמר, אלא שזכו בנות צלפחד וניתנה הפרשה על ידם. זאת אומרת, לולי זכו בנות צלפחד, הייתה פרשה בתור מתחילה וידבר השם למשה לאמור, איש כי ימות, אז הדין כך וכך. היות וזכו בנות צלפחד, זה מתחיל בתקרב לבנות צלפחד, ועל ידם ניתנה הפרשה הזאת לישראל. אז במסכת שמחות נמנית רשימה של דברים כאלה. ראויים היו ישראל לצאת ממצרים אלמלא עמדו משה ואהרון. כלומר, אילו משה ואהרון לא היו צדיקים, גם השם לא היה משאיר אותנו במצרים, היה מוציא אותנו על ידי צדיקים אחרים, או בלי צדיקים. היה בשם תקצר להקות את פרעה, בלי משה ואהרון, היה מכה אותו בדרך אחר. ראיות, אז מה הפשט? אז הפשט שזכו משה ואהרון, אז הגולה הייתה על ידם. ראויה הייתה תורה לנתן ישראל אלמלא עמד משה. אז כמובן השלמת המשפט, אלא שזכה משה, אז ניתנה תורה על ידו. ראויה הייתה פרשת שופטים להמר אלמלא עמד יתרו. ראויה הייתה פרשת פסח שני להמר אלמלא עמדו טמאים. ראוי היה בית המקדש להיבנות אלמלא עמדו דוד ושלמה, שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך. אז מה רואים כאן? א', שמקדש השם כוננו ידיך מתייחס לא רק אל בית ראשון, אלא גם אל בית, לא רק אל בית שלישי, אלא גם אל בית ראשון, ושנית, שאם זוכים בונים בעצמם, כי זה ודאי נאמן שמחם של דוד ושלמה שהם בנו את בית המקדש, לא לדמותם. אז כשזוכים בונים בעצמם, אז אם נזכה אנחנו גם כן נבנה בעצמנו, אם לא, אז ירד בנוי מן השמיים. אם מישהו ישאל, אבל במדרש הרי כתוב שירד בנוי מן השמיים, אני אענה שהרמב"ם אמר שגם חז"ל אין להם קבלה מוכרחת בדברים האלה. המדרש מעלה אפשרות שירד בנוי מן השמיים, אבל לא שהוא פוסק הלכות שזה מוכרח להיות כך ולא יכול להיות אחרת. ולכן הרמב״ם כותב לנו את כל ההלכות איך לבנות את בית המקדש למקרה שלא ירד בנוי מן השמיים, שאנחנו נבנה אותו. אני חושב שגם אפשר להביא ראיה שלא הייתה קבלה כזאת בידי חז"ל שבית המקדש מוכרח דווקא לרד בנוי מהשמיים. שלוש עובדות, אחת מהן במדרש, שתיים בספרי חול שמתעדים את התקופות האלה. אחת מהמדרש, במדרש רבה, פרשת תולדות, כתוב שם שאדריאנוס המלך נתן רשות לבנות את בית המקדש, וניגשו היהודים בהכנות לבנות, אבל הקוטים הלשינו, אז אדריאנוס ביטל את הרישיון. אז כמעט פרץ מרד נגד אדריאנוס, ורבי יהושע בן חנניה הרגיע את הרוחות, שלא ירדו. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן שבימי רבי יהושע, שהוא מהתנאים, בימיו יש כמובן עוד תנאים יחד איתו, אדריאנוס נותן רשות ליהודים לבנות, והיהודים לא אומרים תודה רבה אדוננו המלך ואנחנו מחכים בבית מקדש שירד בנוי מן השמיים, אלא ברגע שנדמה שיש אפשרות לבנות, ניגשו בהכנות לבנות. זאת אומרת שלא הייתה קבלה בידם שזה דווקא לרדת בנוי מן השמיים. הפעם השנייה זה כבר לא במדרש, אבל זה בימי אותו אדריאנוס, אחרי פטירת רבי יהושע להבדיל, בר כוכבא כובש את ירושלים, וניגש בהכנות לבנות את בית המקדש, אלא שאחר כך גברה יד הרומאים, לכן לא נבנה המקדש. אבל לא נזכר בחזן שבאו בטענות על בר כוכבא, זה הדור של רבי עקיבא וחבריו. לא נזכר בחזן שבאו בטענות על בר כוכבא, שאיך הוא הולך לבנות את בית המקדש, זה צריך לרדת בנוי מן השמיים. נכון שכתוב בגמרא שדנו את בר כוכבא בתור משיח שקר, אבל לא על זה שהוא מנסה לבנות את בית המקדש. היו טענות אחרות על בר כוכבא, אבל לא על שהוא מנסה לבנות את בית המקדש. אז גם לדור של רבי עקיבא אין מסורת כזאת שבית המקדש צריך דווקא לרדת בנוי מן השמיים. לא מצאנו שרבי עקיבא או מישהו אחר מחה בבר כוכבא ואמר אל תיגש לבנות את בית המקדש. הפעם השלישית זה כבר בימי המוראים, וזה חשוב שיש עוד פעם נוספת, כי היו שאמרו שבזוהר יש שלא לבנות את בית המקדש, שבית המקדש ירד בנוי מן השמיים. אז רבי עקיבא עוד לפני הזוהר, לפני רבי שמעון בר יוחאי, אבל המוראים הם כבר אחרי הזוהר, אחרי רבי שמעון בר יוחאי. בימי הלל השני, נשיא ישראל, שתיקן את הלוח שאנחנו מתנהגים על פי, שזה מקביל ביחד לתקופת אביי ורבה בבבל, יוליאנוס קיסר נותן רשות לבנות את בית המקדש, ושוב ניגשו והתחילו בהכנות לבנות, אלא זה לא עלתה בידם, והקיסר שאחריו, יוליאנוס נהרג במלחמה, והקיסר שאחריו היה שונא ישראל וביטל את הרישיון. אבל לא נזכר שאמרו יוליאנוס תודה רבה, אבל אנחנו מחכים לבית מקדש בנוי מהשמיים, הזוהר אומר שזה לחכות, לא הייתה מסורת כזאת שזה דווקא לחכות לבית מקדש בנוי מהשמיים, ברגע שהיה נדמה שאפשר, ניגשו בהכנות לבנות אלא מהשמיים, עוד לא הסכימו, ולכן לא נדמה. אז היו שטענו שאין החינמי, צריך לבנות את המקדש בידי אדם, אבל לא אנחנו צריכים לבנות את המקדש, אלא מלך המשיח צריך לבנות את בית המקדש. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, להתפלל להשם שישלח לנו את המשיח, מה שיותר מהר, ואז בעזרת השם ניגש לבנות את בית המקדש. ומתבסס בין השאר הדברי הרמב״ם כאן. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ביושנה לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. פעם המחקר כותב שאם יעמוד מלך מבית דוד וכולו, אם עשה לצליח ובנה מקדש במקומו וכולו, הרי זה משיח בוודאי. אז נראה שהמשיח צריך לבנות את בית המקדש, אז אם כן, מה שאנחנו צריכים לעשות כיום, להתפלל שיבוא משיח ואז נבנה את בית המקדש. ולעניות אותי גם הדברים האלה לא מספיק מבוססים. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה שמלך המשיח יהיה נביא קרוב למשה רבנו וחכם יותר משלמה. אז אם המשיח יהיה נביא גדול כזה וחכם גדול כזה, אז הרמב״ם צריך להגיד לו מה לעשות? הוא צריך לשאול את הרמב״ם מה לעשות? אם הרמב״ם יגיד לו מה לעשות, הוא חס ושלום בבחינת מורה הלכה בפני רבו. אז כשהרמב״ם כותב מה מלך המשיח יעשה, הוא לא מתכוון לומר למלך המשיח מה לעשות. מה שהרמב״ם מתכוון ולומר לנו, אם בא אדם ומציג את עצמו בתור משיח, והרי כידוע היה לנו לא אחת ולא שניים בתולדותינו, אפילו בדור האחרון גם כן, היה יותר מאחד, אז מה אתה צריך לצפות ממנו בשביל לקבוע אם הוא משיח או לא? אז אומר לך הרמב״ם כך, ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיי מתים וחייסי בנמל, אין הדבר כך. ואחר כך עוד פעם, אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר מנהגו של עולם, או יש שם חידוש מעשה פרשית אל העולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם בלי ירבץ, משל וחידה, עניין הדבר שהם ישראל יושבים לבטח עם ראשי יד. הרעבד נשיג אליו, אבל אנחנו נדבר על הרמב״ם. האם באמת הרמב״ם אומר למשיח לא לעשות עמותות ומופתים? ואם המשיח שהוא נביא כל כך גדול יבוא ומה השם שלח אותי לעשות עמותות ומופתים, נגיד לו ברמב״ם כתוב שלא? לא זאת כוונת הרמב״ם. אגב, מקום אחר גם כתב לא כמו שכתב כאן. אלא כוונת הרמב״ם לומר שיש דברים שאתה צריך לדרוש אותם בתור ערובה שזה באמת משיח. שלא יבוא איזה שבתאי צבי או מישהו אחר ויציג לך את עצמו כמלך המשיח. ויש דברים שאתה לא צריך לדרוש אותם. אם יש, טוב, אם משיח יעשה ניסים, יחיה מתים, מה טוב? יקום משה רבנו, מדי יתקבל אותו בכבוד ובהירה. אבל אנחנו לא נדרוש ממלך המשיח. כהוכחה, אם הוא לא בחיי מתים, נגיד לו שאתה לא מלך המשיח. אז הוא כותב לנו הרבה מה הדברים שאנחנו צריכים לדרוש כדי לקבל את המשיחיות שלו ומה לא. אז הוא אומר, ואם יעמוד מלך מבית דוד, כלומר, התנאי הראשון שהוא באמת מבית דוד, איך נדע את זה? זה ודאי נדע רק על פי נביא. כי נביא אפילו במגילת יוחסין, חתומה איש מפי איש מעזרא ומחניה ועד ימינו, מי יוצא ומכיר את החתימות של עזרא ומחניה? אני גם יכול לחתום עזרא ומחניה. אז מי מכיר אצלנו את החתימות? אז בכלל זה על פי נביא, אלא שהמשיח בעצמו הרי יהיה נביא, אז הוא בעצמו יוכל להגיד לנו בנבואה. איך נדע שהוא נביא? הרי הרמב״ם אומר בלכות יסודי התורה, שנביא צריך לתת אותות ומופתים כדי שנקבל שהוא נביא. נבחן אותו באותות ומופתים אם הוא באמת נביא. אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, כלומר נגד הקראים, הרמב״ם הרי בהרבה מקומות בספרו נלחם נגד הקראים, אז גם כאן נלחם נגד הקראים, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם. אז זה ארבעה דברים שהוא דורש מהמשיח, ועוד שניים, אם עשיו הצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. אז שישה תנאים הוא דורש. אבל מה פירוש הדברים? מה הם פירוש הדברים שאסור לאף אחד לעסוק בהם עד שיבוא משיח? אם נרצה או לא נרצה, יש מלחמות השם גם לפני מלך המשיח. לקבץ נדחי ישראל, משתדלים לקבץ נדחי ישראל, הרמב״ם בעצמו השתדל לעלות לארץ ישראל. ולפניו ואחריו הכוזרי והשלה הקדוש ושלוש מאות רבנים קצת אחרי הרמב״ם וגדולי ישראל בכל הדורות שהשתדלו לעלות חפץ חיים שעלו בפועל רב חיים זונפלד ואחרים בלי מספר גדולי ישראל בכל הדורות שעלו או שהשתדלו לעלות. אז מה נגיד? אבל צריך מלך המשיח? לא צריך מלך המשיח. כשאתה יכול לעלות תעלה. התורה מתחלקת לשני חלקים, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו בנינו עד עולם. הנסתרות, מה יעשה מלך המשיח? זה שייך לנסתרות להשם אלוקינו, זה לא מוטל עליך, לא יהיה לו עבודה, יפנה ללשכת התעסוקה ימצאו לו עבודה. הנגלות לנו בנינו, לכן תרי"ג מצוות ואחת מהן לעלות לארץ ישראל, אם מונים אותה או לא מונים אותה, לא נכנס כעת לשאלה הזאת. יש עניין לעלות לארץ ישראל, אז תעלה לארץ ישראל. להילחם מלחמות השם, אתה רוצה או לא רוצה, כשהערבים יורים, אתה צריך לראות עליהם, אם יש מלך משיח או אין מלך המשיח, זה לא עצת שלך לדאוג שמלך המשיח יישארו במלחמות השם. אבל אפילו אם יש כאלה ששוללים את זה, יגידו שאין מצווה היום לעלות לארץ ישראל, ואין מצווה להילחם מלחמות השם כיום. אבל דבר אחד לא יגיד יהודי דתי, הרי הרמב"ם מונה מתפקידי מלך המשיח גם לחוף את כל ישראל לשמור את התורה, זה ודאי, גם היום אנחנו הוכיח תוכיח, וכל ישראל ערבים זה בזה, ודאי גם היום אנחנו צריכים לדאוג שכל ישראל ישמרו את התורה וילכו בה. אז אי אפשר לומר שכוונת הרמב"ם שאסור לעסוק בנושאים האלה עד שיבוא משיח. אתה צריך לעסוק גם היום, אז גם בית המקדש, אם אתה יכול לבנות היום, תבנה היום. אם אתה לא יכול, תחכה למשיח. אם אתה יכול, תבנה היום. אין כוונת הרמב"ם לומר שאסור לעסוק בנושאים האלה עד שיבוא משיח. מה יעשה משיח אם נניח שנצליח היום להעביר חוק שכל היהודים בארץ ישראל ישמרו תורה ומצוות? אז א', יש עוד הרבה יהודים שבחוץ לארץ, אבל אפילו אם גם אלה כולם יבואו לארץ ישראל, אז עדיין יש הרבה צאצאי אנשי ספרד, צאצאי כוזרים, צאצאי כל מיני יהודים שהתבוללו בין האומות שאנחנו בכלל לא מכירים אותם, אז משיח יביא אותם וישכנע גם אותם לשמור תורה ומצוות. זה לא עסק שלנו לדאוג שמשיח לא יישאר חסר תעסוקה. יהיה לו מה לעשות. אדרבה, חשבתי, כתוב, מזרי ישראל יקמצנו. אז תמיד חשבתי שהשם זרה אותנו בשעת החורבן, ובמירב ימינו יקבץ אותנו. היום אני חושב אחרת, שגם בשעת הקיבוץ עדיין צריך לזרות, להוציא הרבה גויים שבאו הנה בתור יהודים, ולהביא יהודים שנשארו בחוץ לארץ בתור גויים. צריך לברור את הבר מתוך הטבן גם היום. אז מלך המשיח יהיה לו מה לעשות. אבל אם אתה יכול לבנות את בית המקדש, אתה צריך לבנות את בית המקדש. ושוב, אני אביא ראיה, מתוך שלוש הדוגמאות בחז"ל, אז שתיים שייכות גם על הנושא הזה, מבר כוכבא אי אפשר להביא ראיה, כי הוא נחשב למשיח בימיו. אבל מאדריאנוס קיסר, אדריאנוס לא מינה משיח לישראל, ובכל זאת ניגשו בהכנות לבנות את בית המקדש, וכן מימי יוליאנוס לא היה משיח לישראל, ובכל זאת ניגשו בהכנות לבנות את בית המקדש. זאת אומרת שלא הייתה בימי חז"ל החלטה כזאת, מסורת כזאת, שדווקא מלך המשיח יבנה את בית המקדש. אם אפשר לבנות, נבנה, אולי אם נתחיל לבנות, אז השם ירחם עלינו, נשלח לנו גם את מלך המשיח. ואם לא, נהיה בני מלך המשיח. זה לא מעכב מלך המשיח בבניין בית המקדש. אמנם הרמב"ם בהלכות מלכים כותב, בתחילת הלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. זאת אומרת שזה תנאי שקודם היהודים יהיו בארץ ישראל. למנות להם מלך ולהחליט, אני מקצר את הלשון שלו, להחליט צרו של עמלק ולבנות בית הבחירה. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק. והחלטת זרע עמלק קודמת לבניין הבית. אבל בכל זאת, בבית שני התחילו לבנות בית המקדש גם בלי מינוי מלך. לא, זרובבל לא היה מלך, ובלי החלטת זרוע של המלך, שזרובבל מתחיל לבנות עדיין המן ובניו חיים וקיימים, בן אחד שלו אפילו עשה צרות כאן, שימשי בנו של המן. אז מה? שאלו את הקושייה הזאת, למה לא הלכו שם לפי הסדר? אז יש שאמרו מפני שהייתה שם מבואה בשעת מעשה. חגי וזכריה, וגם קודם ישעיה וירמיה אמרו שהגלות תהיה רק עד כורש, רק עד 70 שנה. אז על פי מבואה עשו מה שעשו. יש תירוצים אחרים, אבל תירוץ פשוט אולי, לפי הרמב"ם, שהתנאים האלה של מינוי מלך והחלטת המלך זה תנאים לעשות חלוט של מקדש, ליצור מקום קדוש בקדושת מקדש. אבל אחרי שדוד ושלמה כבר קידשו, ולדעת הרמב"ם קדושה ראשונה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז זה כבר לא צריך ליצור מקדש יש מאין. אלא היום זה כמו לסתום פרצות, כשבית הדרך בנוי ונפלה אבן, אז תסתום את האבן שנפלה, אבל אתה לא צריך בשביל זה מינוי מלך ומחיית המלך. הקדושה כבר קיימת, אז לפי הרמב"ם גם היום הקדושה קיימת, זה רק לסתום את הפרצה שפרצו נבוכדנצר ואחריו טיטוס, זה לסתום מחדש את הפרצה, אבל זה לא יצירת מקדש, המקדש קיים. קדושה ראשונה קדשה לשעתן, קדשה לעתיד לבוא, אתה צריך לסתום את הפרצה. אז באמת הראיה אולי אם הרמב"ם באמת סובר שמינוי מלך או הפרטת המלך מעכב בבניין הבית, היה צריך להביא את זה בלכות בית הבחירה כשהוא מדבר על בניין הבית. למה שם לא כתב מצוות עשה לבנות בית להשם, אבל אין לבנות עד שתחליט צרות של המלך ותמנה מלך? אלא בני שהרמב"ם סובר שזה היה מצווה רק בבית ראשון, ואז הלך באמת על הסדר הזה. יהושע הכניס את ישראל לארץ, ושאול נלחם בעמלק, ואחריו עוד דוד בצקלג גם כן, ואחר כך שלמה בונה את בית המקדש, ושם הלך באמת על הסדר הזה. אבל זה לא מצווה לדורות הסדר הזה. אם היום תמצא עמלקי, אז גם אם אין מלך צריך להרוג אותו. ואם היום אפשר לבנות בית המקדש, אז גם בלי מינוי מלך צריך לבנות את בית המקדש. אולי מצווה עליהם לבנות מלך, אבל גם אם לא, לבנות את בית המקדש צריך. מספרים אפילו על ניסיונות למחות עמלקים גם בלי מלך, אבל לא נכנס את השאלה הזאת. אז כל פעמים זה לא מעכב. למה בכל זאת כתב את זה הרמב"ם מלכות מלכים? אני חושב שכתב את זה רק כדי להראות בתור הקדמה ללכות מלכים, להראות איזה עניין גדול זה מלך. שאפילו שני דברים כל כך חשובים, כמו נקמת השם בעמלק ולעשות מקום להשם, אפילו הם תלויים במינוי המלך. אז רק כדי שנבין איזה דבר גדול זה מלכות ישראל. אבל לא בשביל לקבוע הלכה שאי אפשר לבנות את בין המלך. אגב, הרמב"ם אומר דבר מעניין במורה נבוכים. למה באמת מינוי מלך קודם לבניין בית הבחירה? ולפי מה שהרמב"ם אומר שם, גם נבין למה היום זה לא מעכב. הרמב"ם אומר שלולא היה מלך, אז שום שבט לא היה מסכים שיבנו את בית המקדש בחלק של שבט אחר. אשר היה דורש שיבנו בשטח אשר, ונפתלי היה דורש בשטח נפתלי. רק המלך יכול לחוף את כל ישראל לבנות את המקדש בירושלים דווקא ולא במקום אחר. אתה צריך עיון את זה, אבל כך אומר הרב. אז היום שכולם יודעים שירושלים זה מקום המקדש, אז כבר לא צריך מלך בשביל זה. כבר יודעים איפה המקום אשר יבחר השם. אמנם בא אליי פעם איזה יהודי, ואמר שהוא חלם שמפני דרכי שלום, כדי לא לריב מערבים, צריך לבנות את בית המקדש בצד הזה של הכותל המערבי. אבל אני לא חושב כך. לא הסכמתי שהחלום הזה יפשוט לנו. מישהו אחר בא אליי ואמר שיצא לו מתוך ספר יחזקאל שבית המקדש השלישי יהיה ברמאללה דווקא. אבל אני לא יודע אם הרשות הפלסטינית תסכים לרמאללה, אז אולי יותר טוב בכל זאת שיהיה ברמוריה ולא ברמאללה. פסוק אומר, זאת מנוחתי עדי עד, זה לא ישתנה לרמאללה פתאום. אבל שמעתי ממורי רבי רב נחום פרצוביץ, זכרונו לברכה, עוד דרך אחרת ברמב"ם. בניין שבנה שלמה במצורת בית ראשון כבר מפורש במלכים. כשרוצה לדעת צורת בית ראשון ילמד ספר מלכים על ידע. וכן כאן מבחינה תחבירית מאוד לא מובן לנו לדעתי, בניין העתיד לבנות אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, יחזקאל מוסר לנו כל צורת בית שלישי, אינו מפורש ומבואר, קשה להבין אותו. מהגרה, למשל, יש שני תיאורים על צורת הבית ביחזקאל, ויש ביניהם שינויים. אז או שהגרה בזמנים שונים מבין אחרת, חזר בו ממה שכתב בדרש אחרת, או שהרי הפירושים נכתבו על ידי תלמידיו, אולי שני תלמידים הבינו בצורה שונה, אז זה ניסח את הדברים כך, וזה ניסח את הדברים אחרת. על כל פעמים זה לא קל להבין. ואנשי בית שני, כשבנו בימי עזרא, בנו כבניין שלמה, ומעין דברים המפורשים ביחזקאל. מה פירוש הדברים? בבית המקדש יש הלכה שהכל בכתב מיד השם. אסור לעשות שום דבר מדעת עצמנו. לא נוציא מכרז איזה אדריכל שיציע את התוכנית הכי יפה אנחנו נבנה, אלא הכל צריך להיות בכתב מיד השם. אז דוד היה כתב מיד השם, כתוב בתנ"ך, הוא אומר לשלמה, הכל בכתב מיד השם אלי, אז שמואל הנביא מסר לו צורת הבית, ועל פי זה הוא בנה. בעתיד לבוא יש לנו צורה כתובה על ידי יחזקאל. אנשי בית שני לא הייתה להם נבואה מפורשת מאת השם מה לבנות. אז הם היו רוצים לעשות את הצורה של יחזקאל, אבל היא לא הייתה מספיק מבוארת, לא הייתה מפורשת מספיק, לא יכלו להבין עד הסוף. אז מה עשו? עשו צורה משולבת. כבניין ראשון, כבניין שלמה, ומעין דברים מפורשים ביחזקאל. כלומר, מה שהיה ברור להם ביחזקאל, עשו כמו ביחזקאל. מה שלא היה ברור, עשו כמו בימי שלמה. אז אם כן, יוצא שיש שלוש צורות שונות של בית המקדש, חוץ מצורת המשכן וצורת הבית בשילה, אבל של המקדש בירושלים יש שלוש צורות שונות. הצורה של דוד, הצורה של יחזקאל, והצורה המשולבת של בית שני. איזה משלושתן היה הרמב״ם צריך לכתוב לנו בספר? דיברנו שהרמב״ם לא פוסק על העבר, הוא פוסק על הבא. אז הוא היה צריך לכתוב לנו את הצורה של שלמה. הוא לא כתב, הוא כתב את הצורה של בית שני, שיחזקאל היה צריך לכתוב לנו, כי זה הרי העתיד לבוא. הוא לא כתב כך, הוא כתב את כל הצורה של בית שני, כפי שהיא מופיעה במסכת מידות ובש"ס, לא כתב את הצורה של יחזקאל. למה זה? אז האמת היא שיש נפקא מינה לדינה גם בצורות הישנות. למה? כי הרי אסור ליהודי לבנות בית לעצמו כתבנית המקדש. אז צריך לדעת מה תבנית המקדש כדי שלא תבנה בשבילך צורה כזאת. אגב, הרב קוק והרב פרנק, שניהם תרצו בזה קושיה של הבית יוסף. בית יוסף שואל למה לא עשו חנוכה שבעה ימים, הרי ליום אחד היה מספיק שמן. יש הרבה תרוצים על הקושיה הזאת, אבל הם תרצו שאם היו עושים חנוכה שבעה ימים, היו יהודים עושים לעצמם חנוכיות של שבעה קנים, והיו עלולים להיקשט בצורת המנורה של המקדש, ואסור ליהודי לעשות לעצמו כתבנית מנורת המקדש, אז היו מוכרחים לעשות חנוכה שמונה ימים. אבל לא נראה ברמב"ם שהוא כותב כאן מה אל תבנה לעצמך, נראה שהוא כותב כאן מה אתה צריך לבנות בהר המוריה להשם. אז למה הוא כתב צורת בית שני, למה לא כתב צורת בית שלישי? אז אפשר לומר פשוט, כי אם זה כל כך קשה שאפילו אנשי בית שני לא יכלו להבין, ובהם היו נביאים כמו חגי וזכריה ועוד נביאים, אם הם לא יכלו להבין צורת בית שני, אז ודאי גם הרמב״ם לא מבין צורת בית של יחזקאל, אז ודאי גם הרמב״ם לא מבין, אז הוא כותב את צורת בית שני. אבל ממורים רבי רב חיים רב נחום תרצוביץ, ובכלל שמעתי שהוא מפרש כך, שבאמת צורת בית שלישי גם אנחנו לא מבינים, לא הרמב״ם מבין ולא חגי וזכריה הבינו, גם אנחנו לא מבינים. אז מה מוטל עלינו לבנות? עלינו מוטל לבנות צורת בית שני, זה יהיה עדיין בית שני אם אנחנו נבנה. כמו שהורדוס מחדש את המקדש, כמו החכמים שבימי הורדוס, אז זה עדיין בית שני. אז גם אנחנו אם נחדש את המקדש, זה עדיין יהיה בית שני. מי יבנה את הבית השלישי? אז או שמשיח, שכבר אמרנו שהוא יהיה חכם גדול יותר משלמה המלך, ידע לפרש לנו צורת בית שלישי, או אולי יקום יחזקאל הנביא בעצמו ויפרש לנו, או יקום משה רבנו לתחיית המתים ויפרש לנו, או שזה ירד בנוי מן השמיים. על כל פעם זה לא מוטל עלינו, מה שמוטל עלינו כרגע לפי דעת רבנוחם זה לבנות צורת בית שני, ובשביל זה הרמב״ם כתב לנו את כל הצורה הזאת. על כל פעם, מה שיהיה, ברגע שאפשר לבנות, אני שוב אומר, אני מדבר מבחינה הלכתית רעיונית, אני לא מדבר מבחינה מעשית, אם זה, אם הערבים זורקים שם אבנים או לא, אני לא נכנס כעת לשאלות האלה. אמרתי פעם, שעוד לא זכינו לעבודה בערבית, אבל זריקה כבר יש שם. אבל מבחינה הלכתית עיונית היה צריך לשבת ולפסוק את כל השאלות, כי יש שאלות על צורת הבית, יש מחלוקות איך צורת הבית, אז היה צריך לפסוק ושנזכה נבנה את בית המקדש בזרע ימינו אמן.